תיקון, קרוב הוא בלב האדם ובפיו. נכון? יודעת, אני אומרת, הפסקה שלנו מתחילה במשפט הזה. אנחנו במילים, אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם. מצאת את המשפט הזה? הפסקה מתחילה, אנחנו בפרק ב' פסקה א', אוקיי? הפסקה שלנו מתחילה במילים, והנה דבר התיקון קרוב הוא בלב האדם ובפיו. ואנחנו משהו כמו 20 שורות אחר כך, אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם. מצאתם? זה פסקה חדשה? אבל יש אפשרות? ככה הוא פותח? מעולה, אז תוכל להגיד למי שיש בהוצאה שלך? הם חילקו את הפסקה אחרת, אני חייבת לראות. לא, זה מעולה, את רואה, גם אני עצרתי שם, אבל... אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם. טוב, מי ששומע את השיעור יהיה לה 5 דקות כוס קפה בהקלטה. בסדר, התחלנו בנות. בנו איתות ש... טוב, אבל יש אפשרות שיכניס האדם את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם, וזהו באמת עול גדול ודבר מר, כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש, כי גם הגוף עם כל חלקיו מאסר גדול הוא לה. ומה גם בהיות נוסף על החצה לחץ שלא תתפשט כי אם על פי תנאים מיוחדים. בעצם על מה הוא מדבר כאן? אנחנו התחלנו לדבר בשיעור הקודם, אם אתם זוכרות, על המשל של תיבת נוח. נכון? שבעצם מה זה תיבת נוח? להכניס את הכוחות הטובים, לא להתמודד עם הארץ החמאס, ואחר כך יש לנו מבול, וראינו שנוח... וואו, יש פה מלא מלא רעש, זה נורא מפריע. מספיק המנוע של המזגן. ובעצם כשנוח רוצה לבדוק אם אפשר לצאת מהתיבה או לא, מה הוא שולח? אמרנו, את היונה, את העורב. למה הוא לא שולח כלב? למה הוא לא שולח חתול? כי עורב יונה, אם יש מבול, עפים, הכל בסדר. כלומר, גם הבדיקה צריכה להיות בדיקה כזאת שאתה תצליח בה, לא שאתה הולך להיכשל בה. להכניס את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם זה בעצם תהליך של להתכנסות אל התיבה. שבזמנים שאנחנו מתמודדים עם דבר מסוים, לעזור לעצמנו לא להתמודד איתו חזיתית כל הזמן. אוקיי, ונתנו בשיעור שעבר הרבה הרבה דוגמאות, אם זה בלשון הרע, אם זה בצניעות, אם זה בכל דבר אחר. אני מתכנסת לטבע. הטבע יכולה להיות התכנסות של אזור פיזי, ויכולה להיות התכנסות של אזור נפשי, ויכולה להיות התכנסות של עם איזה אנשים אני נפגשת או לא נפגשת. אבל זה תהליך מלאכותי. התיבה של נוח הייתה תהליך מלאכותי. אי אפשר לחיות כל החיים בתוך תיבה. מצד שני, התיבה של נוח אפשרה לו אחר כך לחיות. אנחנו מדברים על חיים רוחניים. אני לא יכולה ככה. התיבה שאנחנו מדברים עליה היא תיבה שמאפשרת לנו לחיות חיים רוחניים. לחזור לעולם בצורה כזאת שכל הכוחות שלנו יכולים להתקיים חזרה. לפעמים התיבה זה אומר לא להיות עם אנשים שבנוכחותם אנחנו מתגמדים. יש אנשים שהנוכחות שלהם גורמת לנו לא להוציא את הכוחות הטובים שלנו, גורמת לנו להתכווץ, גורמת לנו להתקפל, גורמת לנו להתמסכן. כל אחת מוזמנת להמשיך מה שנראה לה. אז לפעמים התיבה הזאת, עוד פעם, זה משהו קיצוני, זה לא משהו רגיל. לפעמים התיבה הזאת זה פחות מפגש עם האנשים האלה. עכשיו, זה לא שאנחנו הולכים לנתק את עצמנו כל החיים מאנשים, לא. התיבה בעצם מאפשרת לנו לגדול, לצבור כוחות בתנאי מעבדה שלא פוגעים בנו. עכשיו, זה יכול להיות, עוד פעם, כל אחת עם ההתמודדות שלה. איזה תנאי מעבדה היא צריכה כדי לאפשר לעצמה לפתח את הכוחות נכון? הייתה מישהי פעם שרצתה להתחיל להתלבש צנוע, אז היא אמרת לי, אבל כל החברה שלי הסתלבטו עליי. מה, כאילו, אירו מה אני אתוסית, על מי את משחקת? אנחנו כולם כאלה, את משחקת אותה, אנחנו כולם מכירות אותך, מכירים אותך. אז באמת התיבה שלה הייתה תקופה, לא להיפגש עם אנשים כאלה שיורידו לה. עד שהיא יכולה להרגיש בטוחה עם עצמה, באיך שהיא לבושה, בתהליך שהיא עשתה. לפעמים, כשאתה עוד לא 100% סגור על עצמך, נורא קל להרער אותך. אלה התקופות שהכי צריך תיבה. התיבה יכולה להיות יום, שעה, שעתיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ואולי שנה. איננו זמן מוגדר לתיבה. התיבה הזאת היא תהליך פנימי שכל אחת צריכה לדעת, אם היא צריכה אותה בכלל. עוד פעם, זה תהליך קיצוני, לא בכל דבר צריך תיבה. אבל את הרעיון אנחנו כן יכולות לקחת לכל דבר, לאפשר לעצמנו להצליח במטרות שאנחנו בוחרות. לא לתת לעצמנו את התנאים הכי 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 קשים. זה נכון שהרמב״ם אומר שמה זה תשובה גמורה, שיגיע לאותה סיטואציה עם אותם כוחות ויעמוד בזה. אבל ההמשך הוא שלא יביא עצמו לידי ניסיון. כלומר, זה נכון שזה מודד, זה איזושהי מציאות מדידה שאני יכולה לראות שוואו, אני באמת במקום אחר. אבל אין לי עניין לשים את עצמי בניסיון כל הזמן לבדוק אם אני מצליחה להתמודד או לא מצליחה להתמודד. אני שמה את עצמי עם הבן אדם שהכי מעצבן אותי בעולם ואני אומרת, עכשיו תעבדי על מידת הכעס. לא, זה לא עובד ככה. בואי תעבדי על מידת הכעס קודם כל באזורים שקל לך. תרגישי שאת מצליחה, תרגישי שאת מתקדמת, יגיע הזמן שתהיה גם עם אנשים כן, שיותר מוציאים את זה ממך, ובעזרת השם תצליחי, אבל אל תתחילי בתחילת הדרך להיות במצב הזה. זה כמו שאנחנו נלמד ילד ללכת על מיטת מסמרים. אי אפשר, נכון? איך מלמדים תינוק ללכת? הכי טוב זה על שטיח מקיר לקיר. או שטיח חזק, ואם לא על רצפה, על מציאות יציבה, לא תקחי אותו, לא למיטת מסמרים ולא לכל ים שילמד את הצעדים הראשונים שלו לעשות, נכון? אז כמו שאנחנו עושים עם ילדים, אנחנו גם צריכים עם עצמנו. איך אני מרפדת לעצמי את האפשרות להתקדם, אוקיי? אני החלטתי שמעכשיו אני לוקחת על עצמי שמירת הלשון. אז בואי תתחילי עוד פעם בזמנים שיותר קל לך, במציאויות שיותר קל לך. תימנים ממפגשים עם אנשים שממש מוציאים את זה ממך. פעם עשינו סבב לרפואת מישהי שמירת הלשון 24 שעות. אז חילקו. אז אמרה לי מישהי, ואני כל כך הערכתי את זה, היא אומרת לי, כל כך קשה לי לשון הרע, אני לוקחת בין 2-4 לפנות בוקר. זה היה מקסים בעיניי. כאילו מישהי תגיד, וואלה, מה הבעיה? מה לקח בין 2-4 לפנות בוקר? אבל מה היא רוצה? היא רוצה הצלחה. אז בין 2-4 לפנות בוקר היא תצליח, יהיה גם אחר כך שעות יותר קלות. אנחנו בתרבות המערבית רגילים להגיד, נו מה, לקחת את האפשרות הקלה. נכון, לקחת את האפשרות הקלה, מצוין. קחי את האפשרויות הקלות, תרכשי את המידה הזאת, ואז תגיעי גם לאפשרויות קשות, אל תלכי ישר למציאויות הקשות. לא, אני רוצה לבחון את עצמי. לא, עזבי בחינות, בואי, תפתחי כוחות. אז אנחנו להכניס את הקווים המתפשטים אל תוך נקודתם, זה בעצם לקחת את הכוחות שלנו ולהתכנס איתם, כן? זה מה שקראנו לו, לא אנחנו, הרב תכף קורא לו התיבה. והנה, רק שאני רוצה לחזור למשפט, וזהו באמת עול גדול ודבר מר. באמת המצב הנורמלי זה שאנחנו עם כל הכוחות, בכל המציאות, ואנחנו לא בלחץ, לא להיות בסיטואציה הזאת או לא להיות בסיטואציה הזאת. זה המצב הבריא. אבל עד שאנחנו מגיעות לשם, לוקח זמן. אני זוכרת שבהתחלה, אני רק בכיתה י' שמעתי שיש דבר כזה שמירת נגיעה. עד אז לא שמעתי על את המושג הזה. גם אז גם לא קראו לזה שמירת נגיעה. קראו לזה, אני זוכרת שאמרו לי, לא נוגעים בבנים. כאילו, את אומרת, אני לא נוגעת בבנים, שזה בכלל נשמע רע, כאילו, מה, הוא מצורע? מה, כאילו, מה זה לא נוגעת בבנים? לא היה את המושג שמירת נגיעה, שזה מושג שהוא מאוד נוח היום. כאילו, כולם יודעים, שומרת נגיעה, לא שומרת נגיעה, שזה מושג שהוא מצוין מצד אחד, והוא קשה מצד שני. למה הוא מצוין מצד אחד? כי את יכולה, כן, חס ושלום, לא לשמור נגיעה, ועדיין להרגיש דתייה והכל בסדר. אני לא מכירה אנשים שאומרים, אני דתי לא שומר שבת. מה זה אני דתייה לא שומרת נגיעה? כלומר, את יכולה, יש, בגלל שהתחום הזה הוא תחום כל כך קשה, לקחו את הנושא של שמירת נגיעה, כאילו הוא תחום נפרד. הדתייה זה דבר אחד, שומרת נגיעה זה דבר אחר. החלק החיובי זה שאת יכולה לא לשמור נגיעה ועדיין הכל בסדר, את עדיין דתייה, זה לא יגרום לך לפרוק ולעזוב הכל שזה נכון. כלומר, אנחנו לא חיים שחור לבן, אם אני לא שומרת נגיעה אז כלום לא שווה. זה החלק החיובי. החלק השלילי הוא אותה נקודה, שאני יכולה להרגיש נוח עם זה שאני לא שומרת נגיעה. שוב, כמה אנשים תשמעו שהם אומרים אני דתי לא שומר שבת. אז איזה דתי אתה אם אתה לא שומר שבת, נכון? כלומר, ההפרדה הזאת, יש בה צד חיובי שמאפשר לנו לא לזרוק הכל כשאנחנו נופלים, אבל יש בה גם צד שלילי שמאפשר לנו לנתק, כאילו זה בסדר, זה תחום אחר. יכולה להיות דתייה, הכל בסדר, ולא נורא אם אני לא שומרת נגיעה. עכשיו, למה אני אספרת לכם את כל זה? כי אני שמעתי על זה רק בכיתה י', ואיפה שמעתי על זה? בסמינריון הדרכה. אז הדרכתי בתנועת ילדים שנקראת תורה בציון, לא יודעת אם היום היא קיימת בכלל. זה תנועת נוער שהמדריכים דתיים, החניכים חילוניים, עם משהו כזה של השכונות והעיירות פיתוח. ואני זוכרת שזה היה לי נורא 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 מלאכותי, עד כדי כך שכשחילקו את התעודת סיום, זה היה סמינריון הדרכה, ואז חילקו תעודות והמנהל חילק שהיה אדם דתי. ואני פשוט ברחתי מהטקס, כי לא עליתי בדעתי שגם הוא יודע שיש דבר כזה שמירת נגיעה ושהוא לא יושיט לי יד. פחדתי, ראיתי שהוא הושיט יד לבנים שהיו מדריכים, ופחדתי שהוא יושיט לי יד ופשוט ברחתי מהטקס. לא עליתי בדעתי שכאילו, ברור שהוא לא ילחץ לי יד. כי זה היה לנורא נורא נורא מלאכותי. אז באמת שלבים ראשונים נמנעתי מאפשרות כזאת. כאילו לא ידעתי להגיד אני שומרת נגיעה, כי שוב לא היית המושג. אז זה כל פעם היה סיבות עזויות. פעם החזקתי כוס תה, פעם הייתי ככה, פעם הייתי נעלמת לפני שכולם הולכים, שלא יהיה לי פרדות. תקשיבו, זה באמת השלבים הראשונים, כאילו זה היה טבע לחפש. היו פעמים שאפילו לא הלכתי לחתונות, כי אצלנו כל הדודים המרוקאים ואני אחיינית הקטנה. זה לא לחיצת יד מנומסת, זה חיבוק ושתי נשיקות. עכשיו, לכי תגידי לדוד שלך בן 60, משומרת נגיעה. פשוט נעלמתי, 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 נעלמתי מכל מיני סיטואציות, עד שהרגשתי שאני מסוגלת לבוא, לחייך, להגיד שלום, להיות לבבית, לא להיראות סנובית כי את שומרת נגיעה, בצורה כזאת שהבן אדם מרגיש נוח ואת מרגישה נוח, אבל הייתי צריכה טבעה בשביל זה, כי זה כל דבר שאתה עושה אותו בהתחלה הוא מלאכותי. ואם אתה לא סגור עליו, אתה לא מקרין את זה בצורה סגורה, אז באמת הרגשתי שאני צריכה טבע. אז הטבע שלי הייתה שאירועים משפחתיים שאני לא חייבת אליהם, לא הולכת, עד שהייתי מסוגלת לבוא ולהגיד את זה. דרך אגב, מה שפתר לי סופית הבעיה היה הכיסוי ראש. מיום שיש לי כיסוי ראש, שום דוד מרוקאי לא התקרב אליי. אז זה היה, אז כאילו, הבנתי, זה עושה את העבודה מעולה. חבל על הזמן, אפילו מרצה באוניברסיטה בא פעם ללחוץ לי יד ואז הוא מסתכל לי על הראש ואומר לי סליחה, זה מעולה, כאילו תמיד אנחנו כאילו צריכות להרגיש כאילו אנחנו מתנצלות, אני לא רואה זה, אתה פשוט, לא, למה שאנחנו מתנצל? זה היה בדיוק במקום שבן אדם שמושיט לי יד שהוא יתנצל, כאילו באמת, כך ראוי. אז למה אני מספרת את כל זה? כי זה דוגמה לטבעה. עכשיו כשאני עשיתי את הטבעה הזאת לא הכרתי את הפסקה של הרב. אם הייתי מכירה אותה, הייתי עושה את זה יותר נכון, כי אז החוויה שלי הייתה בריחה. היום אם הייתי עושה את זה, זאת הייתה חוויה של וואו, איך אני מתמודדת יפה, אני מוכנה לוותר על חתונה בשביל זה. אז זה הייתה התחושה של בריחה, אני בורחת מהמציאות. זה לא בריחה. זה באמת, באמת לא בריחה, זה אפשרות לרכוש משהו שאתה רוצה לרכוש, וכמו כל דבר שאחר כך הופך להיות לשיא הטבעי, הוא מתחיל בצורה מאוד מלאכותית ומאוד מאוד חיצונית.
ביהדות שלך מאוד בתוך החיים.
נכון, נכון, ולכן הוא אומר במפורש, וזהו באמת עול גדול ודבר מר. זה ממש לא אידיאלי, אנחנו לא רוצים להשאיר טבע כל החיים. חזרתי ללכת לחתונות. אוקיי, טבע זה משהו לא טבעי, לא טוב, לא בריא, לא מומלץ כחיים שלמים. הוא מומלץ כתחילת תהליך. הקדוש ברוך הוא לא השאיר את נוח בטבע, הוא אחר כך יצא לעולם, נכון? אבל יש שלבים שיש לנו מבול בחוץ, והמבול יכול להיות שוב לשון הרע, צניעות, הוצאת דברים לא טובים ממני מכל סוג שהוא. עכשיו לא חייבים שתהיה טבעה, בכלל לא חייבים שתהיה טבעה, אבל אני כן רוצה לקחת מהטבעה עיקרון אחד, שאותו כן חייבים. כשאת בתחילת דרך ולא משנה על מה את עובדת, תני לעצמך תנאים נוחים. את זה אני לוקחת מהטבעה בכלל. לפעמים צריך גם טבעה. אבל זה ממש, אני ממש מסכימה, והוא גם אומר את זה מפורש, עול גדול ודבר מר. זה לא המציאות האידיאלית שלנו, זה לא מה שאנחנו מחפשים כדרך חיים. הוא גם יגיד יותר מזה, וזה המשפט הבא. כי החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש. זה בדיוק מה שאת אומרת. החופש וההתפשטות ראוי ונאות לנפש. כי גם הגוף עם כל חלקיו מאסר גדול אולה. ומה גם בהיות נוסף על הלחצה לחץ שלא תתפשט? כאילו לא מספיק שהנפש נתונה בתוך גוף, אתה עוד חונק אותה בתוך טבעה. והוא מסכים איתך לגמרי. ממש ממש זה לא מתאים כדרך חיים. כי אם על פי תנאים מיוחדים, והנה, כשמכנס את נקודת השכל והרצון שהם בעצמם תיאורים, גם את הקווים שנתפשטו, והקווים כבר הורגלו שלא כדרכם בקודש, אין ישיבתם המכונסת הזאת חמודה בעיניהם. זו תחושה לא טובה, הטבעה הזאת בהתחלה. על כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו. ראיתם פעם חוזרים בתשובה בהתחלה? אז או שהם באיזה היי מטורף, שאתה אומר רגע רגע עוד לא נחתו, או שהם בלחץ כל הזמן. כאילו הם מפחדים לנשום בשבת כי אולי זה אסור. הם מפחדים, כאילו הכל 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 נורא מלחיץ. למה? כי בחוויה שלהם הם בתוך טבע. כאילו הם עזבו את כל החיים הרגילים שלהם, את כל החיים הנורמליים שלהם, והם נכנסו לטבע. זה טבע מלחיצה. זה מציאות קשה. אבל לא יבוא אם החוזרים בתשובה האלה יהיו כך כל החיים. זה שלב. ועל כן ילך קודר בלחץ בראשית דרכו. ואם חס ושלום יעזוב את הכוחות הפרטיים מתוך נקודתו, ללכת באשר יתהלכו יעבו דרכם עוד. כי כל המכשולים כבר ערוכים וסדורים, וסדרים טובים עוד לא נעשו בארץ בעומקי החומר. ואם הוא יגיד לעצמו, יאללה עזוב, אם אני בלחץ, סימן שאני בתהליך לא נכון, יאללה, אני עוזב את הדרך הזאת, חוזר חזרה אחורה, חבל, אתה מפספס. אתם זוכרות את תחילת הפסקה, המוכנות לסבול סמר? זוכרות? אז הסממר שלנו עכשיו זה הטבעה, המוכנות לסבול את התנאים הלא רגילים שלנו, החברה הלא רגילה שלנו, הבגדים הלא רגילים שלנו, כל אחת עוד פעם וההתמודדות שלה, המילים הלא רגילות שלנו. הנה, הרבה פעמים אנשים שעובדים על שפה נקייה, אפילו לא לשון הרע, שפה נקייה, אמרה לי מישהי, ממש כאילו שיחה מאתמול, תלמידה שברוך השם עובדת על שפה נקייה, והיא בחברה שהשפה לא נקייה. היא אומרת לי, אני נחשבת סנובית, כי כאילו, איתי אי אפשר לספר בדיחות גסות, איתי אי אפשר, כאילו ממש במציאות ש, כאילו של חברה מאוד מאוד, שכרגע תגידי לצי מהחברה לגמרי, הרקת אותה, אבל באמת באמת היא אומרת לי, גם כשאני נמצאת עם החבר'ה, אני כאילו בתוך איזושהי בועה עם עצמי כרגע. הבועה הזאת היא לא כיפית לה, היא לא נעימה לה, כאילו זה לא כיף לא להרגיש חלק. אבל היא יודעת שאם כרגע היא לא תשים את עצמה בתוך בועה, היא חוזרת חזרה לשפה הפחות מוצלחת. זה מה שהוא אומר כאן, כאילו אתה מרגיש שאתה במקום לא טוב, ואז האינסטינקט זה להגיד יאללה, אז אני עוזב, אז אני חוזר חזרה. חבל, התחלת תהליך, אל תעצור אותו. אמנם, במעט זמן, ישובו הקווים אל טבעם וישיגו שמחת לב, מחזרתם ארץ מרחקים אל בית אימם וחדר אורתם. אז יקל לו צערו ושפלותו ודקעות נפשו, כשהוא יחווה את האמת שבדבר, את הכוח שבדבר. אבל על כל פנים יצר לו כי לשלח חופשי את כוחות נפשו, ללכת ברחבה עוד אי אפשר, כי לא יבשה הארץ מהמים הזידונים מצפים עליה. שוב, בדוגמה שנתתי אליה, אם היא תחזור חזרה, היא עוד לא קנתה את זה, היא עדיין מועדת לדבר גם ככה. על כן עוד דרוש לו לעצור מחשבותיו אצלו, שלא יראו פני הרע. אבל במלואת ימי מספר, וכוחות נפשו יורגלו בדרכים טובים, וממעשרם ישלחו ידם לשלוט על הנהגת החומר, עד שגם הוא יורגל באורחות יושר, וחלקיו ורוחו היו כלים נעים לחפץ השם. אז לחופשי, וזה האידיאל, חמד זה דרך היהדות, יצאו ממעשרם כלי כוחותיו, אשר בנקודתם צפנם, ויוכלו להגדיל ממשלתם בגוף, ובקל ישמעו להצעת השכל הקדוש וירוצו ולא יקשלו. ואז מגיע שלב שאתה מרגיש שקנית משהו. כן, את מרגישה שעלית על איזושהי דרך, שאת יותר בטוחה בעצמך, שאת יותר רגועה, שגם אם תהיי עם החברה הזאת וגם אם תהיי במציאות הזאת, את יכולה לשמור על עצמך. אלה מצבים שאת יכולה להגיד לעצמך, אוקיי, אני יכולה לצאת מהטבעה. והדבר, ועכשיו כל מה שאמרנו על הטבעה, אני רק אקדמת את המאוחר, הוא מדבר על הטבעה ממש רק מהפסקה הבאה. והדבר הפרטי באדם נלמד הוא מהכלל כולו, שלימדנו החסיד רמח"ל בפירושו להידרה מעניין המבול ותיבת נוח, שדומה היה לו ההידרה דרשב"י עליו השלום המערה, שהתיקונים ניתקנו בפנים ההידרה. למה רשב"י תיקן את כל מה שהוא תיקן במציאות בתוך מערה? כמו שניתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי חיים והספקת מזונם. אתם למדתם את הגמרא על דיין היה כאילו על רבי שמעון בר יוחאי ובנו, שהם יוצאים מהמערה וכל מה שהם רואים הם שורפים. קירות את זה? כל מה שהם רואים הם שורפים, ואז הוא יוצאת בת קול ואומרת שובו למערתכם. ואז כשהם יוצאים הם אומרים וואו, תראו מה זה עם ישראל, איך הוא משקיע בקדושת השבת. לא המציאות בחוץ השתנתה. מה השתנה? המציאות של רשב"י. רשב"י היה במדרגה כל כך כל כך כל כך גבוהה, שהוא רואה את האמת בצורה חדה. ובעולם שלנו אי אפשר לראות את האמת ככה. כאילו אם תגידי למישהי את האמת המוחלטת, את גומרת אותה, ואת גומרת את עצמך. אין, המציאות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. ראה שהעולם לא יכול ושיתף את מידת הרחמים. נכון, הוא גנז את האור, את האור הזה של הדין הברור, לצדיקים לעתיד לפה. רשב"י היה צדיק כזה, שהוא רואה אמת מוחלטת והולך בה, וכל מה שלא ככה, פשוט לא. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו למערה, לא בגלל שהוא לא במדרגה גבוהה, הוא במדרגה מאוד 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 גבוהה, אלא כי יש לו עכשיו שלב להכיל את המציאות הנמוכה של העולם. למרות שהוא במדרגה הגבוהה. כאילו מי שיכולה להגיד לעצמם, מה, אני במצב יותר טוב מרשב"י, אני לא שורפת. בטח שאת לא שורפת, את גם לא רואה את האמת. זה לא חוכמה. רשב"י ראה את האמת המוחלטת. ועכשיו הוא שנה מתכנס במערה כדי להכיל את זה שהעולם שלנו כל כך רחוק מהאמת הזאת עדיין. ולכן כשהוא יוצא, הוא כבר לא שורף. למה הוא לא עושה את זה בתוך העולם? לא. כי צריך איזושהי מצב של התכנסות, של לעבוד על עצמך לפני שאתה נפגש חזיתית עם כל המציאות האלה שכל כך רחוקות מהאמת. דרך אגב זה גם שמי. נכון? לעתיד לבוא הלכה כבית שמי. למה לעתיד לבוא ולא היום? כי היום אי אפשר לעמוד באמת המוחלטת של שמי. כן, דרך אגב נראה לי שהזכרנו את זה, שהמקצוע השמאות זה מלשון שמי, כי שמי... הוא מעריך את הדברים בדיוק, באמת, כמו שהם. מה זה שמיים? מה זה שמיים נכסים? בן אדם שבא ומעריך כמה הדירה שלך עולה. ולפי זה הוא אומר מה המחיר הנכון, או איך נקבע מחירון של רכבים, לפי זה שמגיע שמי רכב, וקובע כמה הרכב שווה. הוא לא מתבלבל מזה שצבעו את הרכב בצבע חדש והחליפו לו ריפוד. הוא בודק באמת כמה הרכב שווה. שמיים זה לראות את הדברים כמו שהם. אז כך היה שמי, כך היה רשב"י. והוא נכנס למערה עוד פעם, למעלתו הגבוהה, של להתחכך במציאות כל כך נמוכה באופן יחסי למקום שהוא היה, הוא היה צריך עוד שנה במערה. אז המערה של רשב"י זה כמו התיבה של נוח. ההידרה דרשב"י עליו השלום, שהתיקונים ניתקנו בפנים ההידרה, כמו שנתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך הטבע. רק לא היה אפשר להתפשט בעולם מצד שמידת הדין גרמה שיהיה מבול על פני כל הארץ, לחלות פשע ולהתם חטאת. וכמו כן, התיקונים הגדולים של מאורות הקדושה לא היה אפשר שיתפשטו בעולם מפני טיפשות לב אנשי העולם, על ידי זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות. אבל כשישלם העולם יצא חופשי ממאסר, וכן כשישלם הגוף יצא חופשי אותם הכוחות. והנה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה, והכין בטבעו כוחות לתשובה, כיוון שהתשובה קדמה לבריאת העולם. על כן שולט הוא בנפשו לכנוס אליו כוחותיו. כן, השלב הזה של ההתכנסות. אבל הכינוס הזה מורגש בלב בתור עיצבון. ובשכל בלחץ וקוצר רוח. זאת החוויה של התכנסות לטבע. תחשבו מה זה להיות עם כל כך הרבה בעלי חיים במקום כזה קטן וצפוף. אבל לא זהו התכלית. רק במשך התיקון צריך האדם לנסות כוחותיו. אולי יוכל לשלח חופשי, בדוגמה שנתנו, אולי אני יכולה לחזור לאותם חבר'ה ועדיין לא להגיד לשון הרע. אבל לא זהו התכלית, רק במשך התיקון צריך האדם לנסות כוחותיו. אולי יוכל לשלח חופשי ויעבדו עבודת השם יתברך ביתר סט. כי אי אפשר לתלמוד תורה להתרחב ולרדת אל עומק החוכמה האמיתית. ולעשות טוב וישר בפעולות גדולות כי אם בנפש מלאה אומץ. אנחנו לא רוצים להיות אנשים שמפוחדים מהעולם. וואי, אני מפחדת להתמודד. וואי, אני מפחדת לפגוש את זה. וואי, אני... לא, זה לא האידיאל. זה רק שלב בדרך לעבוד על הכוחות שלי. נכון, אבל המעלה הגבוהה שלו לא יכלה להכיל את המציאות הנמוכה של העולם. מה את אומרת? אז אני אומר, את צודקת שלרשבי זה למעלתו, ואצלנו זה אחרת. אבל המשותף הוא שמצב שאתה לא מתמודד, שאתה בונה משהו לא תוך כדי התמודדות. אתה כאילו מנתק את עצמך מהתמודדות. הוא מנתק את עצמו מלראות את המציאות הקשה של העולם הזה. כדי להבין, כאילו לרדת, לראות שהוא מסוגל לסבול אותה. אבל בשביל זה הוא היה צריך להתנתק ממנה. לא לראות אותה. ואז גם לראות את זה שבעזרת השם הכל הולך לטוב ולגאולה. אבל זה תהליך, כי הוא ראה את האמת המוחלטת. אצלנו המשותף הוא זה להתכנס למצב שאת לא מתמודדת. כן? הנמחת ההתמודדויות. עכשיו אמרנו, טבע זה לא דווקא למקום פיזי. אם מה שאני עובדת עליו זה כיבוד הורים, הטבע שלי תהיה נושאי השיחה. שיש נושאי שיחה שאני מתכנסת, לא מדברת עליהם, כי אני יודעת שזה מוציא ממני מצב שאני לא מכבדת את ההורים. דוגמה. אוקיי? זה ממש לא חייב להיות משהו פיזי, אבל זה כן חייב להיות משהו שקצת מנטרה לי את ההתמודדות. לא נותן לי להתמודד עכשיו עם כל העוצמה, כי עוד לא פיתחתי את כל הכלים.
איך אדם כאילו יכול לדעת מתי הוא יכול להסתכל?
מצוין, בואי נראה, הוא עכשיו בונה לנו. בדיוק. אבל לא זהו התכלית, רק במשך התיקון צריך אדם לנסות כוחותיו, אולי יוכל לשלח חופשי ויעבדו עבודת השם יתברך ביתר סט. כי אי אפשר לתלמוד תורה להתרחב ולרדת אל עומק החוכמה האמיתית ולעשות טוב וישר בפעולות גדולות, כי אם בנפש מלאה אומץ ורוח גבורה ללכת ברחבה בלתי מאוסרת. והוא עניין זאת התשובה, שילוח העורב והיונה, שימצא האדם בנפשו דרכים, שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש הפסד וסכנה. את בודקת את עצמך, אבל איפה את בודקת את עצמך? קודם כל במציאות יותר קלה. קודם יוצאת מהטבע בהדרגה, לא ישר. בדבר שלא יהיה חשש והפסד סכנה, כמו נוח, ששלח מעופפים, אמרנו, שלח דווקא מעופפים, שכנפיהם מגינות עליהם ממי המבול. וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי, יאסוף אותם אל תיבתו. כן, אם אני רואה שעוד לא, אוקיי, אני חוזרת חזרה ולא הפסדתי כלום. עד שידע כי חרבה פני הארץ, ואז יתיישב הרבה, עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקדוש ברוך הוא וקיום תורתו, ראוי לו להיחפש, משון חופש. וזהו דוגמת מאמר השם יתברך לנוח, צא מן הטבע. זהו, כאילו נגמרה הטבע. הטבע הזאת היא משהו זמני בלבד. שאלות. זהו. אני רוצה עכשיו שכל אחת תחשוב על משהו שהיא עובדת עליו. ואיזה, מה בשבילה יכול להיות הטבעה? עוד פעם, לא טבעה מוחלטת קיצונית, אבל טבעה בהקשר של מה בשבילך זה סביבה שתומכת בתהליך. אם בדוגמה של כיבוד הורים נתנו את נושא השיחה, אם בדוגמה של הלשון הרע נתנו אנשים מסוימים או סיטואציות מסוימות, כל אחת שנייה תחשוב מה בשבילה יכול להיות סוג של טבעה, משהו שמאפשר לך לפתח כוחות עם פחות התמודדות. עכשיו זה יכול להיות לא טבע, עוד פעם, אלא רק התמודדות קלה. וזה גם יכול להיות לא רק בקודש. דוגמה, החלטת לקום מוקדם. אז איך את מקלה על הצריך את ההתמודדות? למשל, את לא אומרת, את צריך, בוא, אני רוצה לראות שאני קמה מוקדם גם כשאני ישנה ב-4 לפנות בוקר. כשתתרגלי לקום מוקדם, אולי תצליחי גם כשתשנה ב-4 לפנות בוקר, אבל את מבינה שזה לא תהליך הגיוני. בואי נראה שאני מצליחה לקום מוקדם בכל מצב, לא משנה מתי אני הולכת לישון. זה לא הגיוני. לא הגיוני. בואי, את רוצה להצליח לקום מוקדם, בואי תעזרי לעצמך וגם תלכי לישון מוקדם. אל תתני לעצמך. עכשיו, זה לא טבעה, זה רק סביבה נוחה לעבודה. אוקיי? אז אני רוצה ששנייה כל אחת תחשוב על משהו שהיא רוצה להתקדם בו, ומה היא יכולה להקל על עצמה בהתמודדות. למי שיש תצביע, כמובן לא צריך להגיד. מטיבת לכת. מעולה, הנה יש לנו עוד. מעולה. מעולה. למי יש משהו שהיא רוצה להתקדם בו ואין לה מושג מה יכול לרכך לה? אוקיי? יש עבודה. אז יש פה שני סוגי עבודה. סוג עבודה אחד, זה בנות שיודעות במה הן צריכות להתקדם ואין להן מושג מה ירכך להן. הכיוון השני, הבנות שיודעות במה הן צריכות להתקדם, אבל, וגם יודעות במה הן צריכות לרכך, אז אצלם העבודה זה פשוט לרכך. תתחיל לעבוד. למי אין מושג בכלל במה היא צריכה להתקדם? אוקיי, אנחנו במצב טוב. מעולה. אז באמת, אני אומרת, אפילו לדעת שאין לך מושג מה הסביבה, זה כבר התקדמות. כי את יודעת במה את רוצה לעבוד, ועכשיו תחשבי, באיזה מצב את מצליחה, ובאיזה מצב את לא מצליחה. המטרה שלנו, לקצור הצלחות. אוקיי, זאת המטרה. יש לך התמודדות, המטרה שלך להצליח. למטרה שלך זה לא לבחון את עצמך. המטרה שלך זה לא להקשות על עצמך ולראות, הנה, בכל זאת אני אצליח. לא. המטרה זה להצליח. איזה דרכים עוזרות לך להצליח? שאלות. אין שאלות? מה את אומרת? למשל, נגיד שהתנתקתי מסביבה כלשהי, שאני יודעת שאני, בדוגמה של הלשון הרע, אני אומרת אותה כי היא דוגמה הכי פשוטה ולא טעונה, בסדר? אז אני אומרת, וואלה, די, נראה לי שקניתי, שלמדתי, אני עבדתי על עצמי בתחום. אז אני לא אפגוש את החברה שאיתה הכי קל לי לדבר לשון הרע, אני אפגוש קודם חברות אחרות, מבינה? זה להקל על עצמי, לא ללכת ישר להתמודדות הכי קשה. אותו דבר בקנאה. אוקיי, תמיד יש את זאת שמוציאה ממך את הקנאה. אז אני אומרת, לא ישר, לא ללכת גם לסיטואציה שמוציאה ממני קנאה. לראות מה אני יכולה לעשות ליד. אוקיי? כלומר, אנחנו רגילות ללכת על שחור לבן. או הכל ככה, או הכל. אז אין פה שחור לבן. אני מתחילה בצבעים היותר פשוטים, היותר קלים. ואחר כך, אם יש התמודדויות יותר קשות, שאני מרגישה שאני כבר מסוגלת להתמודד, אני אתמודד. אבל אני לא הולכת ישר חזיתית. ממש לא. נוח לא אומר, פותח את התיבה, אומר, יאללה, נראה לי נגמר הבבול צפו. לא. הוא שולח עורב, שולח יונה, מסתדר, אוקיי, אפשר לצאת. אפשר גם, אני בטוחה, אני מדמיינת אותו, שגם כשיוצא מהתיבה, הוא שם קודם כל קצת אצבעות, לראות, רגע, זה לא איזה בוץ שוקע, זה לא... הוא לא קפץ, קפיצת ראש. נכון? הוא בדרך, לאט לאט, גם פה. כל אחת צריכה לראות מה הנחיתה ההדרגתית שלה. כן, עוד? עכשיו, אני לא אומרת אחרי הפסקה הזאת, עכשיו כולם נכנסות לטבע. שנה לא יוצאות איזה. אמרתי שגם שנת מדרשה זה סוג של טבע. זה סוג של מצב לא טבעי של ללמוד מהבוקר עד הערב. יש בו צד של טבע. ועכשיו לראות איך בתוך, איך מהטבע הזאת אנחנו משלחים כוחות חזרה החוצה. כן? כי יש באמת התמודדויות שפה פחות נחסכות, שפה נחסכות. למרות שפה יש לכם התמודדויות אחרות, להיות קבוצת בנות כל כך גדולה במטר על מטר, מוציא גם מבנות דברים, נכון? לא חסר התמודדויות גם פה, אבל זה סוג אחר של התמודדויות. ובאמת, מה אני יכולה לפתח כאן שיעזור לי הלאה? מה ראיתי כאן שקשה לי, שמה תהיה הטבע שלי בהמשך? אוקיי? זה לא שפה אין לכם התמודדויות. אני אומרת, מספיק שמת בנות במקום אחד, זה התמודדות בהגדרה. ועכשיו באמת לראות מה, איזה כוחות פיתחת פה, מה פה הטבע שאת יכולה אחר כך לצאת לעולם עם יותר כוחות. אין לנו עניין שאחרי מדרשה הבא תגיד, וואי, אני כל החיים רוצה להיות במדרשה ולא במציאות הנוראית. לא, נכון, יש לנו התמודדויות במציאות, אבל העולם שלנו הוא עולם טוב שהולך לקראת גאולה. זה לא איך תצאי מהמדרשה לעולם הנוראי. לא, מחכה לך בעזרת השם עולם טוב עם הרבה התמודדויות, זה נכון, אנחנו לא מתייחים את ההתמודדויות. אבל אם המטרה שלך זה כל הזמן לחזור לשנת מדרשה, אנחנו פספסנו, כי המטרה שלנו זה לפתח כוחות לעולם. רוב החיים שלנו זה העולם, לא המדרשה. אם את תרצי כל החיים שלך להיות מחוברת ללימוד תורה, זה מעולה, זה נפלא. אם את תרצי להיות כל החיים שלך מחוברת לתורה, זה נפלא, זאת המטרה. אבל לא שכל החיים תחפשי חזרת המדרשה. וזה לפעמים קורה לבנות שהן קצת מתבלבלות, שכל הזמן, וואו, אני רוצה לחזור לשנת מדרשה. לא. את רוצה להיות מחוברת ללימוד תורה? מצוין. תהיי מחוברת, תקבעי חברותו, תלמדי כל החיים. ובעזרת השם תהיי מחוברת לתורה כל הזמן. אבל השנת מדרשה זה משהו מלאכותי. אנחנו צריכים לקחת ממנו כוחות לעולם, ולא שהוא ינטרל לנו את הכוחות. עוד פעם?
שאני יודעת שדווקא בסיטואציה מסוימת אני נופלת במשהו.
שאת נופלת במשהו, כן.
וכאילו אני אומרת, אני כאילו לא בהכרח יודעת לנטרל את זה אחורה ולהגיד איפה המקום של הדבר הזה שאני נופלת בו, כי סיטואציות יותר פשוטות, אז איך אני יכולה לצאת את עבודה לא חיים אם אני נופלת דווקא בסביבות עבודה מורכבות?
את הסביבות עבודה מורכבות את יודעת לזהות? לא את הצעד קודם, את הסביבות עבודה המורכבות. אז אני אומרת, שלב ראשון באמת זה לנטרל את הסביבות האלה. כלומר, את לקחת את זה עמוק, אני אומרת יותר פשוט. את הסביבות עבודה המורכבות האלה לנטרל קודם כל. את יודעת כבר איזה סביבה מוציאה ממך את זה. עכשיו, עוד פעם, כל החיים זה לא נכון. בדוגמה שנתתי, אי אפשר לברוח כל הזמן. אי אפשר כל החיים להיות עם ידיים שלובות ועם כוס תה, כי עד שהייתי מסוגלת להגיד וגם לשדר, קיבלתי על עצמי, תהי. אבל להגיד את זה בפה, היה לי תהליך לא קל. כאילו להגיד בפה, אני לא נוגעת בבנים, עוד פעם לא היה שמירת נגיעה. המושג לא היה. זה היה לי ממש קשה, כי זה היה נשמע סנובי, זה היה נשמע כאילו בנים זה משהו לא בסדר. זה היה כאילו, אז כל הזמן הייתי מתכווצת. אז אני אומרת, לנטרל את המציאויות המורכבות, לא להיות בהן. גם אם את עוד לא מזהה, איך זה מתפתח ומה זה מגיע, קודם כל לא להיות בהם. עצם ניטרול הסיטואציות האלה, כשאני עובדת על משהו, מחזק בי את הכוח. כמו הדוגמה עם הילד. מספיק שהוא לא הולך על חול ים, שהוא הולך על שטיח, שהוא הולך על רצפה נורמלית, לאט לאט הוא לומד ללכת, ואז הוא יוכל ללכת גם על חול ים. אבל אי אפשר להגיד לו, יאללה, לך לחול ים. כלומר, עצם הניטרול בונה את הכוח. זה לא רק סביבה שמאפשרת לי להתפתח. זה עצמו הבנייה. מבינה מה אני אומרת? כלומר, הניטרול הוא לא רק לאפשר לעצמי לבנות. עצם הניטרול בונה. עצם העובדה שאני בסביבה שאני תקופה לא אומרת לשון הרע, גם אם במשך התקופה הזאת לא קראתי את כל החפץ חיים, עצם הניטרול בונה בי הרגל לא להגיד לשון הרע.
אוקיי,
אז זה נורא קשור, זה נורא תלוי מה הקשר שלך עם דניאלה. אם זה קשר קרוב, שאני יכולה להסביר לה שאני בתהליך שזה לא קשור אליה, שזה קשור אליי, ואני צריכה את הזמן שלי, זה דבר אחד. כלומר, לפעמים אני מדברת על זה, ולפעמים אני רק נמנעת, וזה נראה כאילו טכנית. זה נורא תלוי בקשר עם דניאלה. יש אנשים שאפשר לפתוח איתם, ויש אנשים שלפתוח איתם יעשה את זה הרבה יותר גרוע. נכון? אז אני אומרת, זה באמת הלכת על ביצים. ויכול להיות שאני יכולה להישאר בקשר עם דניאלה, אבל לא בסיטואציות מלחיצות. אוקיי? כלומר, אם אני, יחד עם דניאלה אני בלחץ, אני צריכה גם לבדוק האם כל מה שדניאלה אומרת מלחיץ אותי, כל מציאות עם דניאלה מוציאה ממני לחץ, או רגעים מסוימים שאני יכולה להיות עם דניאלה, אבל לא בהקשרים האלה והאלה. כלומר, אני צריכה לבדוק האם העבודה באמת זה להיות מנוטרלת מדניאלה, חודש, חודשיים, לא יודעת כמה, או להיות מנוטרלת מסיטואציות מסוימות עם דניאלה, שזה קצת יותר עדין. ובאמת ההבחנה פה היא שלב לא קל. וגם איך לעשות אותה, זה קשור לפסקה שלמדנו וסור מרע בינה, שצריך בשביל זה בינה. למה בינה? כי עם כל בן אדם זה אחרת. עם כל בן אדם זה אחרת. ממש, הייתי עכשיו בוגרת, שהיא במדרשה, ואומרת שחברה שלה מהשירות משגעת אותה. היא בשנת חופש כזאת, יש לה הרבה הרבה זמן, והיא במדרשה, והיא נורא 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 רוצה, היא נורא רוצה להיכנס ללימודים, והיא משגעת אותה כל יום טלפון, כל שבת בואי ניפגש, היא כאילו לא נותנת לה להיכנס לתהליך. אז באמת היא הייתה צריכה אומץ להסביר לה, אני עכשיו במדרשה ואני זקוקה לזמן הזה להיכנס. באמת באמת זה היה מאוד עדין, איך להגיד לה בלי להיפגע, מצד שני, איך היא לא תפסיד את השנת מדרשה הזאת. זה באמת ללכת בין הטיפות. כאילו, אני אתלך. זה מורכב, המציאות. כן, עוד? טוב, אז אנחנו מתחילות, יש לנו כמה דקות, לפסקה הבאה, שאחת הפסקאות שאני הכי הכי אוהבת, וגם אחת הפסקאות שעשו להם הכי הרבה עוול, כי זאת פסקה נורא נורא מוכרת, מביאים אותה צ'ופרים בתנועות נוער, לומדים אותה הרבה פעמים במחשבת, לא מספיק מדויק, כי אתם לומדות במחשבת אמונה וגאולה, למדתם בתיכון? יופי, אחד הספרים הכי הכי שווים, נכון? חוברת מדהימה, אמונה וגאולה. החיסרון הוא שמוציאים פסקה מהקשרה. בעצם את לומדת פסקה, כאילו היא הדבר הראשון שהרב כתב, אבל היא בכלל נמצאת בפרק ב', פסקה ב', אנחנו לא מכירים את ההקשר, מביאים לך פתאום מערה על פרק ג', אבל אין לך מושג מה הוא אמר בב' ומה הוא יגיד בד'. כלומר, היתרון של החוברת המדהימה הזאת זה באמת חשיפה לתכנים מאוד מאוד חשובים. החיסרון זה שמגיעים מאמרים בלי הקשרים, ואחד הבעיות הקשות זה במאמר הזה. טוב, אז בכל דרכיך דאהו. מה בדרך כלל אנחנו מכירות מהפסקה? מי שמכירה את הפסקה, מה ההבנה הרגילה של הפסקה? מה את אומרת? בקול רק? בכל תחום בחיים אתה צריך לעשות את זה בדרך השם. תודה. מה עוד? מה עוד בדרך כלל אנחנו מבינים מהפסקה? שמה? שכל לגיטימי לכאורה, נכון? מעולה. מה עוד? נכון, שזה דרך אגב הבנה כן מדויקת. כאילו בניגוד למה שאמרת קודם, שזה הבנה הרגילה, ההבנה השנייה שאמרת היא ההבנה הנכונה. אז בוא נגיד במה לא. למה אני אומרת מה לא? בשום פסקה אני לא מתחילה בלהסביר מה זה לא. כן? אפשר להסביר המון דברים, אבל בגלל שבפסקה הזאת רגילים להבין את זה ככה, וזה פשוט עוול לפסקה ולרב, אני אגיד מה לא. תקדשי את החומר, כן? כל דבר את עושה ותעשי אותו לשם שמיים. בעצם, מה הבעיה באמירה הזאת? אני כאילו נותנת הכשר לכל מה שבא לי לעשות, אני עושה את זה לשם שמיים. זה בעיה אחת בהבנה של הפסקה. בעיה שנייה בהבנה של הפסקה, זה שאני כאילו צריכה להתרכז בקדוש ברוך הוא בכל דבר שאני עושה. וזה בול הפוך ממה שהוא אומר. אוקיי? זה לא שכל מה שאני עושה אני צריכה להתרכז בקדוש ברוך הוא, הפוך. כל דבר שאני עושה, דבר טוב, הוא ממילא מחובר לקדוש ברוך הוא, אני רק צריכה לעשות אותו טוב. אל תכתבו עדיין, זה כמו בזה, אני בטעם אומרת לכם דברים בבלגן, אנחנו נדמן את זה מסודר. זה רק היה פרומו, אוקיי? אבל מה המשמעות של הפסקה הזאת כאן? אתן שכבר מכירות את פרק א' במוסר אביך ופרק ב' פסקה א', מה אתם מבינות? שאם הוא מביא את הפסקה הזאת, מה זה אומר? למי הפסקה הזאת מיועדת? לאדם שעובד על המידות וכבר שר מירה וכבר יודע מה זה עבירה מטמטמת וסייגות התורה ובונה עירת שמיים ועירת חטא ובונה את הרצון, לא, עוד לא פתח את העיניים בכל דרכי חדהו, תעשה מה שבא לך והעיקר תשים לזה כיפה. ממש, ממש, לא. הרב לא כותב את זה, ובשום צורה הוא לא היה כותב את זה בפרק א', פסקה א', בשום צורה. זה בן אדם שכבר אנחנו יודעים שעוסק בטוב. זה לא הכשר לעשות מה שבא לי. זה כבר בהנחה. שעבדתי על עירת שמיים ועבדתי על הרצון, רק עכשיו אפשר להביא את הפסקה הזו. ולכן המיקום שלה הוא קריטי. אוקיי, זה לא אדם מרחוב, תשמע, בכל תכך הדהו, מה שתעשה יהיה בסדר. ממש, ממש לא. כבר עבדנו על הרצון, וחידדנו מה נכון ומה לא נכון. כבר נכנסנו לטבע אפילו. אחרי שנכנסנו לטבע ויצאנו והבנו, אוקיי, אנחנו כבר רגועות, אבל כבר עברנו את התהליך של לבחון מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. אוקיי? זה לא הכשר לעשות מה שבא לי, בשום צורה. אוקיי? מצד שני, זה גם לא פסקה, אני אקרא לזה, שעכשיו אני צריכה לשים כיפה על כל דבר. רגע, אני עכשיו הולכת ברחוב, איך ההליכה הזאת תהיה לשם שמיים? רגע, אני עכשיו שותה כוס מים, איך המים האלה יהיו לשם שמיים? לא, ממש לא. זה פסקה הפוכה, זה פסקה של נחת. הפסקה הזאת אומרת לנו שאחרי שאנחנו בוחרות בטוב, לא משנה איזה טוב בחרנו, תקשיבו למשפט, אנחנו בוחרות בטוב, לא משנה איזה טוב בחרנו, הטוב הזה ממילא יגיע לקדוש ברוך הוא. אני צריכה רק להתרכז ולעשות אותו טוב. ואם עכשיו חברה מתייעצת איתי, ואני עסוקה בלייעץ לה, אחרי שבחרתי שזה טוב לייעץ לה, אוקיי? למה זה חשוב שבחרתי שזה טוב לייעץ לה? כי אני לא לקחתי את המקום של אמא שלה, ולא לקחתי מקום של אף אחד אחר, ולא גרמתי לה להיות תלותית בי. בחרתי שזה טוב לייעץ לה, ובחרתי שהקשר הזה הוא טוב. עכשיו, אם אני מדברת איתה, במה אני צריכה להיות מרוכזת? בלייעץ לטוב. לא בוואו, אני מפסידה שיעור. לא וואו, בזמן הזה הייתי יכולה להתפלל במערה. לא וואו, עכשיו הקדוש ברוך הוא תן לי לתת לה עצה טובה. לא, את לא, את מדברת איתה. אם עכשיו תדברי עם הקדוש ברוך הוא, את לא מקשיבה לה. אוקיי? זה לא, כאילו ברגע שאת נמצאת בסיטואציה, תהי בה עד הסוף. באמת, המשמעות של הפסקה הזאת אומרת לנו, תהי נוכחת. איפה שאת נמצאת, תהי נוכחת. כשאת נוכחת ואת חיה באמת, ממילא את קרובה לקדוש ברוך הוא. את לא צריכה לעשות את זה בצורה מלאכותית. איך עושים את זה? הבנה עמוקה יותר בשבוע הבא, בעזרת השם. חודש טוב, שמח.